לכל הרוחות, עם דור סהרמן. מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ"ך.
שלום, אתם מאזינים ומאזינות ללכל הרוחות מבית 929. הפודקאסט שבו אני, דור סהרמן, מדבר על התנ"ך, מה שעולה ממנו סיפורים, דיונים, מחשבות ועוד. היום אני לבדי בפרק שבו אנחנו מדברים על הנביא עם השם היפה ביותר, שלא לומר מהפופולריים שניתנים בישראל, הנביא חבקוק. כן, שם שלא נתקלים בו כל כך. וחבקוק הוא גם כן, הוא נביא קטן, 3 פרקים בסך הכל. אבל האמת היא שאני חייב לציין שמבין הספרים שהכנתי אותם עד כל ההסקט, חבקוק היה המרתק ביותר שפגשתי עד כה. עכשיו, צריך להבין משהו על חבקוק. אנחנו כמעט לא יודעים עליו כלום. הוא לא נאמרנו מאיזה מקום הוא מגיע. לא נאמר לנו השם של האבא שלו, כן, זה לא חבקוק בן משהו. הוא לא מוזכר באף ספר אחר, אין לנו שום דבר עליו. הדבר היחיד שאנחנו יודעים על חבקוק, ואנחנו יודעים ככה קצת למקם אותו, כי חבקוק בנבואה שלו מדבר על איזשהו אויב מסתורי שקם לעם ישראל, והם נקראים כסדים. הקסדים הם כך מוסכם על כולם, כמעט הבבלים. יש איזו תיאוריה שמדובר אולי דווקא על יוונים, ולכן חבקוק הוא נביא מאוחר, אבל זו דעה לא רווחת. אתה יודע שכנראה חבקוק מדבר על עליית בבל. עכשיו, זה ממקם אותנו גם באיזשהו רצף היסטורי של איפה שהיינו עד עכשיו. כי אנחנו התחלנו עם יונה, שהוא קצת מנותק מהזמן. המשכנו עם מיכה ונחום, שהם ממש פועלים בתקופה של אשור, ונחום כבר כן מנבא את נפילתה, ואכן אשור נופלת, וממלכה חדשה, אימפריה חדשה קמה, בבל. וכמו שנחום מזהה את הנפילה של אשור, חבקוק מזהה את העלייה של בבל לעומתה. כן? אנחנו לא יודעים איפה בדיוק הוא יושב שהוא רואה את זה, אבל הוא רואה את הממלכה הזאת, האימפריה הזו, כמה, ואותם הוא מכנה כסדים, וזה, לכן אנחנו יכולים לפחות למקם אותו מבחינת מיקום בזמן, כן? ובעצם הוא מתחיל לזהות את הממלכה הזו שבעצם הולכת להשמיד את ממלכת יהודה בסופו של דבר, כן? זה הספוילר, הבבלים הם אלו שיחריבו את ממלכת יהודה, יגלו את אנשי יהודה לבבל, כן, גלות בבל, הם יחריבו את בית המקדש הראשון. בקיצור, הם עתידים להיות אחד האויבים המרים ביותר בהיסטוריה היהודית הקולקטיבית ובזיכרון ההיסטורי. אבל זה בעצם מקדים את המאוחר, כי חבקוק הוא לא נביא חורבן. כלומר, יש נביאים שפועלים בתקופה של חורבן. למשל, הנביא ירמיהו. ירמיהו הוא נביא שפועל בתקופה שבה באמת הבבלים כבר נורא חזקים, מאיימים על המלכים האחרונים של יהודה, וירמיהו מנסה להזהיר את כולם ואומר, תקשיבו, זה עונש, זה עונש מאלוהים, הבבלים הולכים להחריב את הכל, חייבים להיכנע להם, ואף אחד לא מקשיב לו, ואכן החורבן מגיע, ואוי ואבוי. חבקוק לא, הוא מוקדם יותר. הוא מזהה את העלייה של בבל, עדיין אין פה חורבן. מה שמציק לחבקוק זה העובדה שיש פה איזושהי אימפריה חדשה שעולה, יש כוח גדול שעולה. עכשיו, גם אנחנו היום שואלים את עצמנו הרבה שאלות על כוחות גדולים שעולים, וזה גם מעלה את זה מכל מיני ויכוחים בגיאופוליטיקה. למשל, מה אנחנו צריכים לעשות עם ההתעצמות של סין? כן, סין עולה, היא כבר, זה מצחיק לדבר על ההתעצמות, היא כבר זהו, היא כבר אימפריה. היא אחת המדינות החזקות ביותר בעולם. מה עושים עם זה? כן, הנשיאים האחרונים של ארצות הברית, גם טראמפ, גם ביידן, מובילים קו הרבה יותר לאומתי כלפי סין, כי היא אימפריה שעולה. איך אנחנו אמורים להתייחס לעלייה של מדינה כמו הודו? האם אנחנו ערים לכוחות שעולים במדינות כמו ברזיל, למשל? כן, יש הרבה מדינות בעולם שהולכות ומתעצמות, והן עשויות להיות האימפריות הבאות. כן, את לא נולדת אימפריה, את נעשית אימפריה. האם אנחנו ערים לזה? ואם אני מזהה באופן הרגיש הזה, שיש איזושהי אימפריה שעולה, ואני עצמי חי באיזושהי מדינה די קטנה, בואו, חבקוק חי, בהנחה שהוא חי באזור ממלכת יהודה, הוא חי במדינה די קטנה ולא מאוד חזקה, ואנחנו גם חיים היום במדינה קטנה, אני מקווה שחזקה יותר. אבל מה אני עושה מול הדבר הזה? מה אני עושה מול האימפריה הגדולה שעולה? אגב, זו שאלה שבכלל, נביאי תריסר בכלל דנים בהם, כן, בשאלות מול אשור ומול בבל, וההיסטוריה היהודית בכלל היא הרבה פעמים היסטוריה של מין חיים בצל אימפריות, כן, ההלניזם, האימפריה הרומית, אימפריות מוסלמיות ונוצריות, כן, כאלה ואחרות, ואפילו אפשר לדבר היום על יהודי ארצות הברית שחיים בצל האימפריה האמריקאית, כן? ואנחנו הישראלים אולי משתוקקים בעצמנו שישראל תהיה סוג של אימפריה, שאנחנו נהיה הכי חזקים, ולא נחיה בצילה של אימפריה אחרת, כן? אם כי צריך להגיד, ישנן באמת מדינות חזקות והגמוניות יותר מאיתנו. אז חבקוק ער ברגישות באמת יוצא דופן לעלייה של אימפריה חזקה. עכשיו, העניין הוא, ועם זה אולי צריך בכלל להתחיל את כל הדיון בחבקוק, זה שיש שלושה פרקים בספר, והם שלושתם, כל אחד מהם הוא ממש אופי בפני עצמו. הפרק הראשון הוא דבריו של חבקוק לאלוהים. השני, אלוהים עונה לחבקוק, והשלישי הוא מעין מזמור הודיה כללי של חבקוק לאלוהים. זה בעצם שירה, זה שיר, זה שירה, שירה הדתית, כן? אז שלושה פרקים, שונים קצת אחד מהשני, שמספרים לאיזשהו סיפור שלם ומעניין. הספר חבקוק מתחיל כך. המסע אשר חזה חבקוק הנביא, עד אנה אדוני שיבעתי ולא תשמע. אזעק אליך חמאס ולא תושיע. שימו לב, מדובר, חבקוק הוא נביא שקודם כל אומר, זה מסע, זה קשה, אולי אפילו זה גדול עליי. אני לא ממש רוצה את זה, וקשה לי ואני מתקופה על האיסטר, כן? הנבואה של חבקוק היא מסע שהוא נוסע על עצמו. זה קשה לו, זה כבד, וגם דיברתי על זה באמת בפרק עם נדב, על יונה, כן? האם בעצם כל נביא, אולי עבור כל נביא, הנבואה היא סוג של באמת מסע שהוא נוסע על עצמו, איזשהו עול כזה שאולי לא באמת רוצה בו. אבל בואו נגיד שיש נביאים שנראה שקצת יותר מקבלים את זה בסבבה, כמו נחום, אנחנו לא שומעים ממנו איזושהי תלונה או משהו על זה שהוא נביא. ויש טיפוס כמו חבקוק, זה כבר מסע, זה כבר קושי, הוא נעמד פה מול משהו קשה. עכשיו, מה שקשה לחבקוק מגיע מיד באמת בפסוק הבא, כן? תשיבתי ולא תשמע, אזעק חמאס ולא תושיע. מה שמעסיק את ספר חבקוק הקצר, זו אולי אחת הסוגיות המרתקות ביותר בענייני אמונה, ואולי בכלל. וזו סוגיה שאפשר לסכם אותה בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אנחנו מכירים את זה, אולי מי שקרא קצת או מכיר ספר איוב, אולי גם מכיר את זה שם, כן? בשאלה על איוב הצדיק שמקבל עונשים רק כדי לבחון את אמונתו, מה שמוביל לדיון פילוסופי שלהם, שלא ניכנס אליו עכשיו. אבל חבקוק בעצם גם עוסק בזה. הוא אומר, יש בעיה אמונית מובנית. יש אלוהים, והוא אמור להיות מושלם וטוב ובעדנו, ובכלל בעד כל מה שטוב וצודק ונכון בעולם. אבל החבקוק מסתכל סביב, ועיניו שרגישות ללוחות הטקטונים של יחסים הבינלאומיים, מסתכל ורואה אימפריה גדולה, בבל, שעולה ורומסת כל מה שבדרכה. היא מפרקת את אשור, שעד לפני רגע הייתה האימפריה המרושעת הראשית, ואם אותה היא מפרקת, קל וחומר היא רומסת כל דבר שבדרך, ואולי גם כנראה עלולה לרמוס את יהודה בסופו של דבר. ואם כך, איך זה שכזו אימפריה חזקה, אלימה, מרשעת, שבאמת רק מעודדת מעשי אלימות שבעולם, הרג ורצח ואלימות, איך זה שהיא עושה מה שהיא רוצה? הוא ממש אומר גם אחר כך בפסוק ה' בפרק הראשון, הוא אומר, ראו בגויים והביטו, והיא תמהו, תמהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. הביטוי היפה הזה, הספרותי, כן, לא יאומן כי יסופר, מגיע מכאן, כן? לא תאמינו כי יסופר. אי אפשר להאמין שהדבר הזה בכלל אפשרי. זה כאילו משהו ששייך להגדות, זה כל כך מטורף מבחינת חבקוק, שמשהו כזה, שמציאות כזו אפשרית. לכאורה, הטוב מנהיג את העולם, אבל הרע מצליח ומנצח. עכשיו, זה באמת שאלות שאני חושב תמיד אנחנו מתמודדים איתם. אפשר לשאול, כן, איך היטלר הצליח? איך סטלין הצליח? גם היום. בדיוק בזמן שהפרק הזה מוקלט, השבוע הזה פורסם על מותו של נבלני, האויב משטרו של פוטין, כן, שלכאורה, כן, מת באופן טבעי בשבי, נראה לי לכולנו ברור מה קרה לו. ואיך אדם כוחני, ובאמת רשע כמו פוטין, אדם שלא רואה שום דבר מלבד הכוח, כן? למה הוא מצליח? למה הוא לא מודח עדיין? כן? איך אפילו הרוסים לא מדיחים איש כזה, כן? שרק מוביל לכל מה שגרוע בעולם. המשטר באיראן, דיברתי על זה בפרק קודם עם ירון, נכון? עכשיו, באמת דעתו של ירון היא שבסוף, כן, כל מה שרע ורקני בסוף יקרוס, אבל אתם יודעים, אנחנו מסתכלים מסביב, ואנחנו רואים שהרע מצליח להתקיים, ולפעמים הוא אפילו מצליח לא רע בכלל. אלה שאלות פילוסופיות, שיש לתת עליהן את הדעת, ואפשר, יש כל מיני תשובות, כן, אז אפשר לומר פשוט, אין השגחה, וזה הכל פשוט אנשים כוחניים, ומי שיותר חזק מצליח, וזה לא קשור בכלל לאיזושהי השגחה אלוהית שיש או אין. יש תשובות דתיות בעצמו, נכון? ירמיהו, שהזכרתי אותו, שהיה מאוחר לחבקוק, הוא ראה באמת בבבלים מכשיר. הוא אומר, למה הם קיימים? הוא אומר, זה בכלל לא השאלה אם הם רעים או לא. אנחנו, אנשי ממלכת יהודה, אנחנו החוטאים הנוראים, ולכן בבל היא הכלי של אלוהים להעניש אותנו בסופו של דבר, כן? אז אולי הרוע המוחלט הוא לא עד כדי כך רע בעצם, כן? למרות שגם ירמיהו בסוף אומר על הבבלים שהם רעים הרבה יותר מכמה שהם היו אמורים להיות. אבל כאילו אולי בסוף הרוע הוא איזשהו כלי, כאילו שהאל הטוב והמטיב משתמש בו כדי ללמד לנו איזה לקח, אולי תשובה דתית אחרת שאנשים נתנו, אולי זה לא בהכרח אל אחד טוב וזהו, אולי יש אל טוב ואל רע. בזה עוסקות דתות דואליסטיות, כן, שמאמינות שיש כוח טוב מול כוח רע, והם נאבקים אחד בשני כל הזמן. אז אולי יש אל טוב ואל רע, שפשוט נאבקים כל הזמן. אולי, כמו שהרבה פעמים יש תשובות שגם הנצרות אוהבת להגיד, אבל גם היהודים, הכל חוזר אחורה לחטא הקדמון, כן? אדם אוכל מפרי עץ הדעת, מקלקל הכל, העולם הזה שהיה מושלם כל כך, יפה כל כך, התקלקל, ועכשיו הרוע נכנס בו. אז נכון שיש אלוהים טוב ומטיב, אבל האדם במו ידיו מכניס את הרוע לעולם, אז מה אתה רוצה? זה אתה עושה את זה. אז ואפשר עכשיו כמובן על עוד תשובות אמוניות ולא אמוניות לשאלה, כן, איך זה, לא סתם שיש רוע, אלא איך זה שהרוע מצליח, איך זה שנותנים לו יד, כן, או אם תרצו בתרגום לימינו, איך זה שהעולם שותק אל מול מעשי זוועה שנעשים כל הזמן. עכשיו, חבקוק עצמו אגב, כשהוא מעלה את התהייה הזו, אז הוא גם מגיב לטענה שבאמת, הזכרתי את ירמיהו, הטענה הזו שאולי הרשע הזה הוא כלי. כלומר, אולי הרשע הנורא הזה הוא פשוט נדרש כדי להעניש רשעים אחרים. כן, מה לעשות? באש נלחמים באש, כן? אז חבקוק בעצמו אומר את זה. כן, הוא מתמודד עם הטענה הזו ואומר, לא, זה לא יכול להיות ככה. הוא אומר, תהור עיניים מראות רע והביט אל עמה לא תוכל. למה תביט בוגדים? תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. בעברית פשוטה, חבקוק אומר, גם אם נניח שאתה רוצה להשתמש בבבלים הרשעים האלה כמו מכשיר, אתה רוצה להשתמש ברשע בתור מכשיר כנגד רשעים אחרים, בסוף בשורה התחתונה, תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. גם האנשים שאתה חושב שהם רעים ושמגיע להם עונש, הם פחות רעים מאותו רשע מרושע, מאותה אימפריה גדולה וחזקה. כן, אותם אנשים רעים שמגיע להם עונש, אולי אפילו אני רוצה לציין, אולי בהגדרה הם לא יכולים להיות רשעים כמו איזה אימפריה גדולה שהיא מכונה יעילה ומשומנת היטב של אלימות שמבקשת להשתלט על כל המרחב. אז אוקיי, אולי יש לצורך העניין פה ביהודה, כן, יש איזה אדם עשיר ש... שגזל מעני את לחמו, או את הוא רשע, הוא לא אדם טוב, אבל גם המעשה הזה מחביר מול איזה אימפריה ענקית שפשוט תהרוג את אותו עשיר, וכנראה גם את העני היא תהרוג, כן? היא תמתיר חורבן על כולם בסופו של דבר. כלומר, אתה לא יכול לפתור רשע עם רשע. אתה לא יכול, כן, מעשה רע אחד לא מצדיק מעשה רע אחר. אני חושב חבקוק מסתכל על זה ככה. הוא אומר כאילו, העמים השונים שנכבשים מסביב, ברור שיש בהם אנשים רעים ורשעים, אבל זה מחביר מול הרשע הגדול, האימפריאלי הזה, של אימפריה שקופה את עצמה על האחר. כן? אולי זה המעשה הנורא ביותר שיש. ואגב, אני חושב שזה מעלה גם שאלות באמת מעניינות, באמת על שימוש בכוח מסיבי של אימפריה שתמיד תמיד תסתאב. אני חושב על, באמת על מדינות חזקות ש, שמנסות להתערב בענייני אחרות לפעמים באופן צבאי. זה, קחו את ארצות הברית, שהיא דוגמה, לפחות בדרך כלל אנחנו מציינים אותה כסך הכל אימפריה חיובית בגדול, בוא נגיד שערכים של צדק, מוסר, ליברליזם. אבל כשאמריקאים מנסים, כן, להתערב בקוריאה, זה לא נגמר טוב. כשהם מתערבבים בווייטנאם, זה קטסטרופה. כשמתערבבים בעירה, גם זה הבעיה. ההתערבויות האמריקאיות בעצמן חשפו גם, אגב, מעשים אמריקאים מאוד לא הומניים. כן? כשאימפריה מנסה להתערב, יכול להיות שאפילו בהגדרה, עם כל הכוחניות שלה, התגלו דברים בעייתיים בסופו של דבר. אני כבר לא מדבר על אימפריות שהן פחות מוסריות מארצות הברית, בוודאי שמנסות לכפות את עצמן, ושם באמת נעשים מעשי זוועה נוראים, כן, כן, פוטין באוקראינה למשל, לצורך העניין. האימפריה תמיד, תמיד, תמיד קיימת לה מאוד חזק, הסכנה של ההסתעבות, ברגע שהיא מפעילה כוח על האחר. והרוע הגדול הזה לא יכול להצדיק, כלומר, אתה לא יכול להצדיק להשתמש בפטיש 5 קילו, על מסמר קטן בסופו של דבר. עכשיו, מה שבכלל עולה לי מעניין מכל הזעקה הזו של חבקוק, זה באמת קשור לזה שחבקוק רואה את השליחות שלו באמת בתור מסע, בתור עול כבד, שהוא כנראה אולי היה רוצה להוריד, כי תשימו לב, חבקוק בדבריו, הוא לא מוסר נבואה לעם. הוא מתפלמס עם אלוהיו. חבקוק פונה לאלוהים ומקיים איתו דיון. הוא מבקש ספק להתווכח, ספק לדון, הוא אפילו יתאמר להבין את האלוהים שלו. עכשיו, זה ממש מעניין בעיניי, כי כמה דמויות בתנך, אגב, בכלל, איזו לשאול את אלוהים, תגיד לי מה נסגר. אפשר לחשוב על אברהם, שמתווכח עם אלוהים על סדום ועמורה. אפשר לחשוב על יונה, שבורח ואז מתווכח עם אלוהים. משה מתפלמס עם אלוהים פה ושם, אבל דווקא הנה דמות קטנה, וחבקוק הוא לא משה והוא לא אברהם, הוא קטן, הוא שולי. דווקא הוא מעז ואומר לאלוהים, מה נסגר איתך? דווקא הוא מעז להביט למציאות ולהגיד, כוח גדול ורשע עולה. ואתה אלוהים, אתה אחראי לנהל את העולם הזה. למה? כי העולם הוא כאוטי. אתם יודעים, מונחים של יחסים בינלאומיים היום, וגם בעבר בעצם, מקובל להגיד שמבחינת יחסים בינלאומיים בעולם, יש, בין מדינות יש מצב תמיד של אנרכיה. למה הכוונה? בתוך המדינה יש ריבונות, נכון? לישראל יש שלטון, לאיראן, לארצות הברית, צרפת וכו', אבל מי שולט על כל המדינות שבעולם? אף אחד. אין שליט העולם, כן? זה כל מיני חברות דיסטופיות כאלה. אין שליט אחד לעולם שהוא הריבון, ולצורך אליו אני משלם מיסים, ולצבא שלו אני מתגייס, כן? לכן, ביחסים הבינלאומיים יש אנרכיה, אין שלטון עולמי. אז אם אין שלטון עולמי, על מי מוטלת האחריות לטפל בכוחות רשע גלובליים שמתחזקים, כן? אז לפעמים אנחנו אומרים, האום. אבל האום, אנחנו רואים מהפס, זה לא כל כך עובד טוב. אז אולי איזושהי אימפריה, אולי אנחנו נצפה באמת מארצות הברית שתפעל, מהמערב שיפעל, ולפעמים זה עובד יותר, ולפעמים פחות. כן? כאילו, באחריות של מי לחסל את דאש? מי? מי מופקד על המשימה הזו? כן? זה שאלה. זה בעיה. כי אין שלטון, כי אין שליט אחד לעולם, כן? אבל חבקוק, כשהוא מסתכל בהסתכלות שלו כנביא, הוא אומר, ודאי שיש שליט לעולם. אלוהים הוא הריבון. אלוהים הוא המכוון את ההיסטוריה כולה. אז אם הוא הריבון, אני, כאזרח במדינת האלוהים, בעולם האלוהים, יש לי דין וחשבון, יש לי תלונות לשלטון, סליחה. אם אלוהים הוא הריבון, אם אלוהים מכוון הכל ואת ההיסטוריה וקובע הכל, אז סליחה, יש לי בקשה, יש לי תלונה, איך זה שהרשע הזה פועל מסביב? זה ממש מעניין. אני חושב שחבקוק ממש מסתכל על אלוהים כמו באמת ריבון. אנחנו אומרים, אגב, ריבונו של עולם, כן? זה לא סתם, האל הוא הריבון. אז יש לי משהו להעלות, כן? יש פה בעיה שאני רוצה להציף למעלה להנהלה, אם אפשר. וזו הסתכלות נראה שבאמת גם אנחנו כאזרחים היום, כלומר, הוא לא ברמה באמת בינלאומית, אבל כאזרחים בהחלט אנחנו חייבים לבוא בתלונות לריבון שלנו, כן? העניין הזה שיש, אנחנו מוסרים לריבון את הזכות לשלוט אלינו, אבל יש לנו עדיין את הזכות גם לבוא בדין ודברים. זה נראה לי חלק מכל הרעיון והנושא בכלל של ריבונות. עכשיו, בפרק הראשון באמת חבקוק כאמור בא בתלונות רבות לאלוהים על עלייתה של בבל, ואז מגיע הפרק השני. פרק השני, אלוהים עונה, והתשובה של אלוהים היא תשובה מעניינת. הוא אומר, אתה צודק, הרשע הזה עולה, אבל הרשע הזה הוא לא נצחי. בסוף של יום, יש כוחות רשע שפועלים בעולם, נכון. הם מתחזקים, נכון, אבל הם יפלו. הם לא נצחיים. השלטון האלוהי הוא נצחי. אם נרצה או בהשאלה, אפשר להגיד שהטוב, הצודק, המוסרי, זה מה שמחזיק בסוף מעמד. זה מביס כל רשע, נכון, יש דברים רעים גדולים שעולים, אבל הדרך הנכונה היא זו שנשארת. עכשיו, כדי להשתמש בזה, אלוהים עונה גם בביטוי מאוד מוכר. הוא אומר, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזה ומתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. כן, גם היום אגב, כשאנחנו מקווים שמשהו יקרה בעתיד, או אומרים, אוקיי, מה שיקרה בעתיד, אנחנו אומרים, זה עוד חזון למועד, כן? נקווה שזה יקרה, אבל עוד חזון למועד, כן? האמירה היומיומית הזו, בעצם לקוחה מכאן, מאמירה שבעיניי פילוסופית עקרונית, שיש תקווה בעולם. גם כשנראה שהכל אבוד, יש חזון למועד, כן? אפשר, עכשיו נשמע, הזוי, דמיינו להיות, למשל, בשואה ולהגיד עוד חזון למועד, כן? המצב עכשיו קשה, אנשים טובים סובלים, הרי מצליחים, אבל עוד חזון למועד. זה קשה לומר בסיטואציה מאוד קשה שעתיד נראה מבטיח, והתקווה עוד תגיע. כן? זה לא נחום, אגב, שמדבר על נקמה. אצל חבקוק זה איזה תקווה גדולה ובטוחה בעצמה שהטוב המוחלט ינצח בסוף. כן, הרשע הוא תמיד זמני, העתיד טוב יותר. עכשיו, עתיד טוב יותר זה לא דבר מובן מאליו. אפילו הנביאים, נביאים שונים שמדברים על עתיד, הם לא מבטיחים תמיד עתיד טוב יותר. הם אמנם מדברים לפעמים, אומרים באחרית הימים יהיה ממש טוב, אבל קונקרטית בקרוב הם הרבה פעמים מדברים על זעם ואלימות וחורבן, ושום דבר לא יהיה טוב. כן? אבל דווקא אצל חבקוק, יש איזו תפיסה שאומרת, כן, עוד חזון למועד. אנחנו, המועד הזה יגיע בסופו של דבר, כן? ואני חושב שהתפיסה האופטימית יותר, בכלל, שאומרת שהרשע לא מחזיק מעמד, והטוב כן מגיע, זו תפיסה שמאוד מגיעה מתוך העולם של חבקוק, שמסתכל ואומר, איך צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ודרך התשובה של אלוהים אומר, זה זמני. אין מה לעשות. יש כוחות רשע, זה נכון, אבל הרשע הוא זמני. האם זה מסדר משהו באמונה? זו שאלה מעניינת, כן? אבל זה מסתכל בסוף על יחסי כוחות שאומר שום דבר לא קבוע. הכל דינמי, והרשע במיוחד צריך לדעת שלא לעולם חוסן. ודווקא זה שמלכות זדון תעבור, אבל הטוב יישאר תמיד, בהכרח, כן, יהיו תמיד ניסיונות לאתגר אותו. תמיד יקומו כוחות רעים, אבל כל כוח רע בסוף ייפול. זה רעיון אופטימי וחזק שהטוב מחזיק באיזושהי מידה לנצח. ואני רוצה גם, אגב, להתייחס לזה דרך פסוק נוסף באותו פרק, שמשם מגיע אולי הביטוי המפורסם ביותר מחבקוק, שרובנו משתמשים בו לא נכון. כי זה ביטוי שאומר כך, זה דן בעצם בשאלה איך אפשר לשרוד תחת אימפריה מרושעת, תחת חיים של שלטון נוראי. ואלוהים אומר לחבקוק כך, הנה אופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. כן? איך אדם טוב יוכל לשרוד בתקופה כזו רעה? על זה נאמר הפסוק שלנו, אומר מצד אחד, מי שאופלה, כלומר, לא ישרה נפשו, מה המשמעות? מי שהנפש שלו לא ישרה, מי שהוא חוטא, מי שלא חי חיים צדיקים וטובים, הוא באמת טיפול. הוא לא יעבור טוב את התקופה הקשה הזו, כן? אנשים רעים לא מחזיקים טוב בתקופות של אנשים רעים אחרים חזקים יותר. הם יפלו. החוטאים יפלו. אבל, וצדיק באמונתו יחיה, הכוונה היא שבזכות האמונה שלו, הצדיק ישרוד. צדיק באמונתו יחיה, האמונה היא זו שתיסה אותו, תאפשר לו לעבור את התקופה הרעה הזו, וככה הוא יוכל לחיות ולעבור בהצלחה את התקופה המאתגרת הזו. האמונה הנכונה היא המפתח להישרדות. עכשיו, היום כשאנחנו אומרים צדיק באמונתו יחיה, אני חושב זה בהסתכלות הפוכה לגמרי. קודם כל, לפעמים אנשים אומרים אדם באמונתו יחיה, שזה לא נאמר בתנך. וכן, כמובן, כשאומרים אדם באמונתו יחיה, הוא מתכוון לזה דווקא באיזשהו מובן פלורליסטי, כלומר, לא שיש דרך אחת נכונה לחיות, ובזכותה גם שורדים דברים קשים, אלא אומרים, אדם באמונתו יחיה, בדרך כלל אומרים, כאילו, מה, למה אתה מציק למישהו? למה אתה נטפל למישהו על, על הדעות שלו, על האמונה שלו? אדם באמונתו יחיה, כל אחד תן לו לחיות כמו שהוא רוצה. ואפילו כשמתקנים, אומרים, לא, אומרים, צדיק באמונתו יחיה, אני חושב שגם אז אנחנו מפרשים את זה בדרך כלל, לא על דרך ההישרדות. חבקוק מדבר על הישרדות, שהצדיק עם האמונה יוכל לשרוד תקופה קשה, כי תיתן לו כוחות נפשיים להתמודד. לא. היום אנחנו בדרך כלל אומרים את זה גם כן במובן יותר פלורליסטי, שכאילו בעצם זה שאתה מחזיק באמונה טובה, שהיא בגדול סבבה, אז מותר לך לחיות איתה. הצדיק באמונתו יחיה. כלומר, אפשר גם אפילו להגיד לו שכל אחד יש לו איזושהי אמונה שהוא מאמין שהיא שוחרת טוב, אז לא נפריע לו איתה, כי הוא לא חייבים להתאפל אליו, הצדיק באמונתו יחיה, שכמובן זה מעלה שאלות אחרות וקשות, כן, האם האמונה שאתה מאמין בה, היא באמת אמונה כל כך צודקת, וכל כך נכונה, אם אתה באמת צדיק, שאתה מחזיק באמונה הזו, ונראה לי שזה אגב, כל הוויכוח הרבה פעמים, כן, שאני בטח שאני מציק לך, ובטח שאני מטיף לך, כי אתה לא כזה צדיק בסופו של דבר. עכשיו, חבקוק באמת, אומר בסוף יש אמונה אחת, שהיא אמונה באלוהים ואיתה שורדים. אבל אם ניקח את זה, אני חושב, או כמו שאני מסתכל על זה, אני אומר בסוף, זה יותר שאלה של נראה לי לדבוק בעקרונות כשאתה נמצא בתקופה חשוכה שמאתגרת את העקרונות האלה. כן, אתה חי בתקופה שלא בכך מתגמלת אותך על לעשות מעשה טוב, או להאמין בטוב ליבו של האדם, או להאמין שיש איזשהו עתיד לחיים משותפים, או לא יודע מה, כל אחד יכול לקחת את זה, כמובן הכיוונים שלו, אבל המציאות לפעמים יכולה להיות דבר מאוד מאתגר, ולעיתים אולי באמת המידה על עקרונות יהיה מפתח, אלא שכמובן הבעיה בעולם שלנו היא בוויכוח באמת מה, שוב, המציאות של מי מאותגרת פה, ומה הם העקרונות הנכונים בסופו של דבר. זה באמת, אני חושב, ויכוח כלל אנושי, שגם אני לגמרי לגמרי חלק ממנו, ותשובות אין לי פה, אלא אך ורק שאלות. אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה שלי. והיא מובילה אותי גם לפרק האחרון בחבקוק, פרק ג', שהוא בכלל מזמור. אגב, בעולם המחקר מתווכחים האם פרק ג' שייך לחבקוק או לא שייך לחבקוק, כי לכאורה זה תפילה שחבקוק אומר, גם אומר תפילה לחבקוק, אבל יש ויכוח במחקר האם זה הוצמד לחבקוק, או כן חלק, יש ויכוחים לכאן ולכאן, זה לא מעניין אותי כל כך, לא כזה חשוב ביניי. מה שחשוב זה שצורך העניין, יש פה תפילה, ושמיוחסת לחבקוק, והיא נפתחת כך, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. שזה מאוד יפה ומעניין. כן, בתפילה עצמה חבקוק, כן, מודה מאוד בגדולת האל ובכוחו. אבל מה שמעניין זה המונח בשימוש במילה שגיונות. היום כשמדברים על שגיון, הכוונה היא למען הזיה, כן? ובאמת כל מיני פרשנים גם ניסו להבין מה זה שגיונות. אז אפשרות אחת היא שאולי מדובר על שגיאות. חבקוק הנביא מתפלל על שגיאותיו. כך גרס התרגום הקדום של התנ"ך לארמית, כן? ומהי השגיאה של חבקוק? אמרו הפרשנים, כי הוא איזה להתווכח עם אלוהים, כן? בעצם פרק א', הוא בבטנות, איך זה שיש רוע בעולם ואתה אלוהים? אז זו הייתה כמובן שגיאה מצד חבקוק לפי הפירוש המסורתי, ולכן הוא מתפלל על שגיאותיו בסופו של דבר. שגיון, עוד אפשרות אחרת, זה שגיון הוא מעשה סוג של מנגינה או ניגון. בספר תהילים יש מזמור לדוד שנקרא שגיון. במובן הזה זה פשוט מזמור, כן? מזמור שחבקוק מבקש לשיר ולדבר על אלוהים. במזמור עצמו אגב, זה מזמור גם מאוד היסטורי, הוא מזכיר כל מיני רעיונות מאוד מעניינים על אלוהים. הוא אומר, אלוהים מתגלה מתימן ומדרום, רמז להתגלות אלוהית בהר סיני. הוא מזכיר שהשמש והירח יעצרו, שזה רפרנס לשמש בגבעון דום וירח בעמק הירדן מספר יהושע. היה שם קרב גדול ויהושע הצליח לעצור את איתני הטבע לרגע בחסות אלוהים. המזמור הזה פשוט הוא מזמור שבו חבקוק נותן כל מיני רפרנסים שמדגישים את גדולתו של האל ובמיוחד את מעורבותו בהיסטוריה האנושית. כן, הוא נותן תורה, הוא עוזר ליהושע להילחם, כן, הוא מנווט את הכל, בכוחו לעשות דברים עצומים. אבל אני חושב ש... כלומר, המזמור, הודיה הגדול הזה, לכאורה פותר את הכל. אבל בעיניי, אנחנו נשארים עם אותה תהייה של חבקוק, שהפרשנים אולי ניסו לסגור, אבל אני חושב שרבים מאיתנו נשארים איתה, אגב, לא יודע, אני רוצה להגיד בלי קשר לאמונות שלנו, אולי זה כן קשור לאמונות שלנו. אני לא רוצה לדבר בשם כולם. אבל אני חושב שעבור אנשים רבים, השאלה הזו באמת של איך יש עוד רשע בעולם? איך הרשע לא נעצר? בחסות אלוהית או בחסות אחרת? אני יכול להגיד לכם שלמשל, ישנו פילוסוף שאני מאוד מחבב, פילוסוף שקולו הנס יונס, פילוסוף יהודי, שהוא כתב מאמר מאוד מעניין על, על, על אלוהים אחרי אושוויץ. ו... הטענה שלו, אם לסכם את הטענה של יונס, הוא בסוף אומר ש... איך אני מסביר את זה? שגם יש אושוויץ וגם יש אלוהים. הוא אומר, בעצם, אלוהים היה חייב להגביל, הוא אומר, אלוהים הוא לא מושלם. אלוהים מוגבל. הוא כן, הוא קיים, והוא טוב, הוא רוצה רק בטוב, אבל הוא מוגבל בכוחו. שזה לכאורה, איך אלוהים, איך אלוהות, היא דבר מוגבל. אלוהות חייבת להיות מושלמת. אבל הנס יונס ממש מתאר, הוא אומר שכדי לתת לאדם זכות בחירה וזכות לפעול בעולם, האלוהות שהייתה באמת מושלמת, הגבילה את עצמה, צמצמה את עצמה, היא בחרה האלוהות להגביל את עצמה, כדי שאדם יוכל להתפתח בעצמו. התפתחות האדם הייתה, כן, הייתה צריכה לקרות אך ורק אם, הייתה יכולה לקרות אך ורק אם האלוהות הייתה מגבילה את עצמה, וזה מחייב את המציאות. ולכן הוא אומר, ברגע שאלוהות הגבילה את עצמה, היא לא יכולה להגיב לכל דבר מרושע שקורה בעולם, וככה אושוויץ יתאפשר בסופו של דבר. אז זה אפשרות אחת. ואתם יודעים, יש גם טענות שבכלל אומרות למה יש רוע וניצול בעולם, כי חובה שכן, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. זה מין ראייה מרקסיסטית כזו, כן? מרקס דיבר על זה. הוא אמר כאילו, מתי הפועלים יתקוממו? מתי תהיה את המהפכה הכי גדולה? אחרי שהקפיטליזם יגיע לשיא שלו, כן? הוא אמר, הוא ראה מה שהתפתחות עולמית, הוא אמר, בסוף יהיה קפיטליזם, שזה יהיה הניצול הכי גרוע של האדם, ומתוך הניצול הכי גרוע, אז תעלה מהפכת הפועלים הגדולה, כן? וכן. כשזה לא קרה, כמובן, כמו תיאוריות נאו-מרקסיסטיות שהסבירו למה זה לא קרה, אבל האמונה הזו, אני חושב שגם רבים איתנו, אגב, שותפים לגם בלי להיות מרקסיסטים, כן? להאמין שכאילו חיה, לפעמים אולי כדי שבאמת תהיה טוב, אנחנו צריכים לחטוף איזושהי כפה ענקית. צריך שנורא, ורק אז נלמד איזשהו שיעור או איזשהו לקח, אז אולי באמת הרוע הוא איזשהו מכשיר שבסוף מלמד אותנו איזשהו שיעור. ומשהו מהתהייה החבקוקית הזו נשארה איתנו. אגב, אני יכול אפילו להגיד לכם שבימי בית שני, כלומר, כשבתקופה כבר הרומית, אז יש מה שנקרא את קט מדבר יהודה, אנשי קומרן, כן, אלו שהמגילות שהם התגלו בים המלח, ושהם חיים כמובן לא בזמן חבקו, כן, הם חיים איזה משהו כמו 500 שנה אחריו, הם חיים כבר בעידן שבו יש אימפריה אחרת ששולטת, זו האימפריה הרומית, ואותם יהודים שחיים בקומרן מחברים מגילה שנקראת פשר חבקוק, מעין סוג של מדרש שהם יוצרים על בסיס ספר חבקוק, ומתאימים אותו לימיהם, כן, ומבחינתם הרשעים בימיהם זה כמובן הרומאים, כלומר הרעיון החבקוקי הזה של איך אני מתמודד עם עלייה של רוע צרוף, המשיך להטריד יהודים, עד כך שהם כתבו עליו איזשהו מין מדרש שיחדש אותו. וגם בלי לכתוב מחדש את ספר חבקוק, אני חושב שהוא מציב בפנינו שאלות ממש 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 גדולות, שתשובות, לא יודע, אולי מצאנו בפרק הזה כמה תשובות, ואולי לא, אבל בשלושה פרקים בלבד הוא מצליח לערער את עולמנו, לתחושתי. עד כאן, חברים וחברות, אני מודה לכם על ההזנה ועל הקשבה, אני מקווה שיהיה לכם פרק מעניין, בשבוע הבא אנחנו נדבר על ספר חגי באווירה שונה לחלוטין, אני מודה לכם מאוד, אתם מוזמנים כרגיל לדרג אותנו, להצביע 5 באפל ובספוטיפיי, להזין גם לפרקים קודמים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי 929 בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיק טוק, בלוחות אבן, איפה שרק תרצו אנחנו נמצאים, אפשר גם לפנות אליי ברשתות שונות דור סערמן, במיוחד להגיד דברים טובים, אבל אפשר גם למסור את הרשמים שלכם. עד כאן, תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.